ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים צורה שאנחנו מכנים צורת כתר, וכתבנו כתיבת תפילין על אור, אוף ודג, ודג טהור. הסיבה שניכנס לעניין הזה, בגלל שעד עכשיו דיברנו על הלכות הקשורות לאור, שקצים ורמסים, כפי שראינו במשנה. הגמרא, חיה ועוף וכולי, ראינו החובר בהן חייב, ולפי מה שלמדנו בדפים הקודמים ראינו שזה מראה שיש להם אור נפרד מבשרן. על בסיס זה אנחנו אומרים ששייך בהם חבלה, וממילא מי שעושה כך בשבת חייב. עכשיו, מעניינים של אור לגבי שבת, ראינו גם לגבי תומה, אנחנו עוברים לכתיבת תפילין על אור. אמר רב הונא, כותבים תפילין על גבי אור של עוף טהור. הסימון הזה, כפי שראינו מקודם בכיתוב בשוליים, בא להדגיש אור של עוף טהור, ובהמשך אתם יכולים לראות כמעט באמצע השורות הקצרות, קצת יותר מאמצע השורות הקצרות, אור של דג טהור. אז רב הונא אומר לנו שאפשר לכתוב תפילין על גבי אור של עוף טהור. אמר רב יוסף, הוא בא להקשות, מהי כמשמלן? מה בא רב הונא לחדש לי? דעית לי אור? שלעופות יש אור, כפי שאמרנו מקודם, אור שהוא בנפרד מבשרם. תנינה, זה למדנו, היסוד הזה למדנו כבר במשנתנו, החובל בהן חייב, כפי שאמרנו מקודם, שחבלה שייך בבעלי חיים שיש להם אור נפרד. הדגשנו זה בשיעורים הקודמים, הכבל נפרד הלכתית נחשב נפרד מבשרן. אז מזה שחבלה שייך בהן, אז אני ממילא מבין שיש להם אור, והתוצאה מכך אני אוכל לכתוב תפילין על גבי האור הזה. אמר לי אביי, טובה כמשמע, אביי ענה לרב יוסף ואומר, מה שרב הונא מלמד הוא מלמד הרבה, דעי ממתניתין, אם היה לי רק מה שראינו במשנה, שהחובל בהן חייב, הווי אמינא כיוון דאית בי נקבי, נקבי, נקבי הם, נקבים, מקום מושב נוצות העוף. אתה ממראה את הנוצות, נשאר הרבה נקבים כאילו. אז מאחר שכן, הייתי אומר לא, שלא כותבים התפילין על אור כזה, שמלא נקבי נקבי. כמשמלן בא רב הונא ומלמד אותנו כדי אמרי במערבה, כמו האמירה בארץ ישראל, כל נקב שהדיו עוברת עליו אינו נקב. אם תוך כדי הכתיבה אתה עובר על הנקב והכתיבה לא נעצרת, אתה ממשיך לכתוב, זה נקב שהדיו עובר עליו, ומילא זה בסדר, זה נחשב כתיבה שלמה. מיטיבי רבי זירא, עכשיו הוא מעלה קושיה, ונשים לב שיש פה מספר רומאי אחד מצד הגמרא, ועוד ארבע שורות בערך אתם רואים איקת ימי פס מפותל, וזה משנה שנייה. אז במשנה הזאת רבי זירא בא בהתקפה. הפסוק אומר בעניין עולת העוף, קורבן עוף שמביאים כעולה בכנפיו, כך כתוב בפסוק, להכשיר את האור. שלא בניגוד לעולת בהמה שלא מקריבים את האור, מפשיטים את האור בעולת בהמה, בעוף לא עושים כך, אלא מקריבים עולת העוף יחד עם האור. והיא סלקא דאיתך אור הוא, אם כמו שאמרנו עד עכשיו שאור העוף הוא נחשב אור בנפרד, איך היא מרבי להיקרא, איך הפסוק מרבה אותו כאפשרות להעלות אותו על המזבח. ראינו אצל בהמה שהאור בוודאי נחשב נפרד מהבהמה, ויש מצווה מפורשת של הפשטת אור לפני שמקריבים הבהמה כעולה על המזבח. אם זה אור כמו שנאמר עד עכשיו, אז איך מקריבים אותו? אמר אביי, אור הוא באמת אור, וכאן זה אביי שאיך אומרים לשיטתו, כמו שמקודם הוא בא להגן על רב הונה, הנה אביי מופיע עוד פעם ואומר שמה שיש לעוף הוא אור, ורחמנה רבי הוא מגזרת הכתוב אור כזה כן מקריבים, בניגוד לאור בהמה. אז לפי הלישנה הראשונה, רבי זירא בא בהתקפה על הנאמר מקודם. איקא דאמרי רבי זירא, אף ענה נמי תנינה. כאן רבי זירא בא עם ניסיון לחזק הנאמר מקודם. כתוב בכנפיו, לרבות את האור, בעניין עולת העוף, היא עמוד בשלמה אור הוא, שהוא באמת אור, וכפי שרב הוא נאמר, גם כותבים עליו תפילין, אבל הוא אור, היינו דיצר קל לרבויה, לכן יש צורך מיוחד לפסוק לרבות אותו, שבכל זאת מקריבים אותו. אלא היא עמוד לב אור הוא, שהוא לא נחשב אור בנפרד, אלא הוא כמו הבשר, או תהן כבשרן, כמו שראינו בדפים הקודמים. המי יצריקה לרבויה, למה יש צורך לפסוק לרבות דבר שהוא כל כך פשוט? אמר לי אביי, לעולם אם הלך לב אור, וכאן לפי הלישנה הזאת אביי דווקא בא לדחות את הסיוע למה שנאמר מקודם, והוא אומר בעניין העולת העוף, אני אגיד לך שהוא אינו אור אלא נחשב כבשר, ויצטרך בכל זאת אני צריך לרבות אותו להכשיר האור למזבח. סגת היית חמינה כיוון דעית בי פרצי פרצי, מה איס היה מקום לחשוב מאחר שיש בו, מה זה פרצי פרצי? נקבים, אז זה גורם לכך שהוא נחשב כמאוס, וכמאוס לא היינו מקריבים אותו, כמה שמען שבכל זאת מקריבים אותו. אבל לפי דברי אביי אין כאן סיוע לאמירה של עוף טהור יש לו אור. בא מיני מור ברי דרבינה מרב נרבר יצחק, מהו לכתוב תפילין על גבי אור של דג טהור? המלא זה רב נחמן בר יצחק עונה, אם יבוא אליהו ויאמר, מה אם יבוא אליהו ויאמר? רשי כותב, מה אם יבוא אליהו ויאמר? היתר ואיסור אין תלוי בו, באליהו, זה לא בשמיים היא. כשמדובר בפסקי הלכה, אנחנו יודעים שהתורה לא בשמיים. אז מה אנחנו צריכים, ומה אנחנו צריכים אליהו? אז ממשיך הגמרא, וכאן יש פס כפול, ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים שכתבנו שלבים בבירור כוונת תשובת רב נחמן יצחק, אם יבוא אליהו ויאמר. אז יש לנו שלבים להבין את הדבר. השלב ראשון, אי למה שאליהו יבוא ולומר אי דעית לי אור, אי דלת לי אור. שוב פעם, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים גם היום, אם יש לאור, לדג טהור אור נפרד הלכתי, נפרד מבשרו או לא, ha chazinan deit leor. אפילו לפי ראות העין אפשר לראות שיש לו אור. ועוד התנן עצמות הדג ואורו מצילים באור המת. אז רואים שיש התייחסות לאור של הדג כדבר שעומד בפני עצמו, שהוא נפרד. יש ברשי הסבר פרטני בעניין אור המת, והתנן כותב רשי, עצמות הדג והאור מצילים באור המת, לפי שאין מקבלים תומה כדתניה בתורת כהנים, אור יכול אורות שבים וכולי, ועצמות הדגדמי דקלי עצם דמקבלים תומה, וזה נלמד מפסוק מכל מעשה עזים, יפיננה להביא דבר הבא מן העזים, מן הקמיים, מן התפיים, אבל דגים לא, וכל שאינו מקבל תומה חוצץ בפני התומה. משנה זו במסכת כלים. הדברים האלו הם הייתי אומר צדדיים להבנת הגמרא, אבל מה שיש להדגיש שהמשנה אומרת שלדג יש אור. אז מה מטרתו של אליהו בעניין הזה? אלא אם יבוא אליהו ויאמר אי פסקה זו המאמיני, אי לא פסקה זו המאמיני, אליהו יקבע לנו אם נפסק הזוהמה, הסירחון, הלכלוך שקשור לאור הדג. וכעת אנחנו מגיעים לקטע שסימנו כמעשה, קטע ארוך, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מעשה דשמואל ורב שהיה חולה מעיים. שמואל וקרנה אהבו יתבי אגודה דנהר מלכה. נהר מלכה זה שם הנהר, ושמואל וקרנה שם חכם שהם ישבו ביחד שם. חזינו למאיה דקדלו ואחירי, ראו תופעה על טבעית שהמים התחילו לעלות, ואחירי והיו עקורים. רשי כותב אחירי עניין צער, משום צערו שאף הוא עכור, ומפני שלא היה רוח מן השבט, וראה המים, כאילו בכל זאת שהיה יום כזה בלי שהרוח היה נושב, נעשים גלים. המים נעשים גלים, הבין שלכבוד אדם גדול הוא, והנהר היה משוך מארץ ישראל לבבל. אז הם ראו את התופעה האל-טבעי הזאת. אמר לי שמואל לקרנה, גברה רבה קעתי ממערבה, אדם גדול בא מארץ ישראל, וחייש במאי, יש לו בעיות בדרכי עיכוד, וקדל ומאיה לקבולי הפה קמי, והמים עולים להקביל פניו. זה באופן מילולי, אלא שהמים עלו כדי כשהוא יצטרך לטפל בעצמו בענייני להתפנות בנסיבות כאלו, אף אחד לא יראה אותו. המים העקורים האלו יהיו עבורו מין מגן או מסתיר. ממשיך הגמרא, תהי לי זיל, תהי לי הקנקנה. שמואל אומר לקרנה, אני מבין שבא אדם גדול, תלך והייתי אומר תבחון אותו. אומר רשי, תהי הריח בו בקנקנו עם יין הוא או יחמיץ, כמו בתי אדמר גבי יין עשה. כלומר, בדקהו אם חכם הוא אם לאו. זה אני מבין מכאן שבנוסף למה ששמואל מחשיב כסימן לגברה רבה, יש בנוסף לכך לבחון אותו. עזר אשכחי לרף, קרנה הלך ומצא שמדובר ברף. אני מסופק אם קרנה הבין שזה לפני המפגש שלו ש, או שהוא, ברגע שהוא פגש אותו, שזה באמת הגדול הדור, הוא מצא מי שאנחנו מכירים כרב. אבל קאונה מצידו ממשיך לבחון אותו, ובגמרא המסומנת אנחנו רואים צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שאלות מבחן של קאונה לרב כשנשלח ידי שמואל לטעות על קנקנו. והנה אמר לי קאונה שואל, מניין שאין כותבים תפילין אלא על גבי אור בהמה טהורה? אמר לי, אז רב ענה, דכתיב בפרשת קדש לי כל בכור, פרשת בספר שמות פרק י' ג' פסוק ת' כתוב, למען תהיה תורת השם בפיך. ומה זה בפיך? מן המותר בפיך. הייתי צריך לציין שזה אחד מהפסוקים שבו מדובר במצוות תפילין, ובשוליים תחת הציון שמות י' ג' פסוק ת' כתבנו, הוספנו את הפסוק, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. מניין לדג ודם, דם נידה, מניין לדם שהוא אדום, כדי שהדם שיזול מהאישה תתמה אותה בתור נידה צריך להיות בצבע אדום. מניין שכך הוא שדם הוא בצבע אדום? האמת היא שבעניין נשים יש עוד הפרשות בצבעים שונים, אבל ההפרשה שהוא מתמה אותה כנידה צריך להיות הפרשה אדומה. אז מניין שכך הוא שנאמר, ויהיו מואב מנגד את המים אדומים כדם. מניין למילה שבאותו מקום, כשמלים מלים את המקום שאנחנו מכירים ולא במקומות אחרים בגוף. ואם תשאלו מה פתאום, איזו הווה מינה יש, אז אנחנו נראה את ההווה מינה בהמשך הגמרא. אז השורות הבאות הוספנו להם כותרת, מניין למילה שבאותו מקום, ותחת הכותרת מבנה אתם יכולים לראות פס כפול, ששם בגמרא הדגשנו את המילה אימא. הצעות חילופיות למהו מקום מילה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, השאלה נשאלה, התשובה, נאמר כאן עולתו, ונאמר להלן בנטייה, עולתו, דין עולה שאנחנו מקרים בקשר לעצי פרי שלוש שנים הראשונות. אז כתוב גם שם בעניין נטייה, עולת פירות, המילה עולתו. מה להלן דבר שעושה פרי? אף כאן, כשמדובר באדם, בברית מילה, דבר שעושה פרי. הפריון של אדם הוא מאותו מקום שאנחנו מכירים, מה שאנחנו מכנים עבר הברית. שואלת מה, אימה ליבו, תכתיב ומתם את עולת לבבכם, אולי עושים משהו, איזו ניתוח לב, לקיים מצוות ברית מילה. אימה אוזנו, דכתיב הנה ערילה אוזנם. הגמרא דוחה את ההצעות האלו, תנין עולתו תמה, תמה כמו מלאה באותיותיה, מעולתו תמה, זה כתוב גם אצל עצי פרי, אז זה אותו מילה. ואין דנין עולתו תמה, עולתו עם כל אותיותיו, אי, רי, שלם, תו, וו, מעולת שאינה תמה, הרי המילה עולת, עולת, עולת לבבכם, ערילה אוזנם, זה לא המילה עולתו בשלמותו. אמר לי, רב בשלב הזה הבין שהוא עומד למבחן, אולי במאמר מוסגר זה לא נעים, במיוחד מדובר פה בגדול הדור שבוחנים אותו. אז הוא שואל אותו, מהי שמך? והוא ענה, קאונה. אמר לי, אז רב אומר, יהי ראווה, יהי רצון, תתפוק לי קאונה בעיני. אומר רשי, תתפוק קאונה בעיני, הבין בו שלנסותו בה. לסוף, ממשיך הגמרא, איילי שמואל לביתי. שמואל הכניס את רב לביתו, אוכלי נעמה דסרי, הוא הביא לו לאכול לחם שעורים. המטרה של שמואל, מאחר שהוא גם היה רופא, וגם הבין מה שאמרנו מקודם, שיש אדם שסובל כעת מבעיות בדרכי העיכול, אז הוא, המטרה של שמואל כאן זה לגרום לו להשתלשל. אז הוא הכין לו נעמה דסרי, נעמה, לחם של סורים, וקסה דהרסנה. קסה דהרסנה זה מאכל דגים מטוגנים בשמן. ואשכן שיחרה, וגם נתן לו לשתות שיחר. ולא אחפי לבית הכיסא, והוא לא הראה לרב איפה מתפנים, כי היכי דלשתלשל. וזה, כל הפרוצדורה הזאת יגרום לו להשתלשל, וזה יהיה לו כתרופה. לית רב, רב הוא לא הבין את כל מה שעושים לו, והוא קילל לית רב, המאמן דמצערן, מי שמצער או מי שגורם ויצער, לא לוקמוע לבני, שלא יזכה לבנים. וכן אבא, ובאמת כך היה. אפשר לראות בספרים במפרשים שאומנם לשמואל לא היה לו בנים, אבל כן היה לו בנות. זה מופיע ברבנו חננאל בעמוד ב' לקראת החלק האחרון של השורות הקצרות. כתוב שם, ולא יקיים לי לשמואל ברא אלא בינתה. מומלץ לעיין בהמשך דבריו להשלמת העניין של המעשה הזה. אנחנו נמשיך בגמרא. קטנאי, המקור שברית מילה הוא באותו מקום, מה המקור? זה שנוי במחלוקת תנאים. והנה המקור, מניין למילה שבאותו מקום. תשובה, נאמר כאן עולתו ונאמר להלן עולתו, מה להלן דבר שעושה פרי, אף כאן דבר שעושה פרי, דברי רבי יושיע. זה מה שלמדנו עד כה. רבי נתן אומר, אינו צריך, לא צריכים להגיע לגזרה שווה, הרי הוא אומר, והריב זכר אשר לא ימולד בשר עולתו. מהפסוק הזה, ואנחנו בסימונים הדגשנו בקבקוף את המילה זכר, מקום שניכר בין זכות לנקבות. זה רק באותו מקום. מבחינת האיברים האחרים, הם זהים בין זכר לנקבה. תנו רבנן, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הכנת תפילין דווקא ממין בהמה תורה. אנחנו רואים בהמשך, כשאומרים ממין בהמה תורה, אנחנו לא ממעטים אפשרות לכתוב האור של בהמה תורה, כמו פרה שמתה, שהיא נבלה. כי גם נבלה של של פרה זה עדיין מין בהמה תורה. תנו רבנן, כותבים תפילין על גבי אור בהמה תורה, ועל גבי אור חיה תורה, ועל גבי אור נבלות וטריפות שלהן, ונפרחות בסערן ונתפרות בגידן. רש"י כותב בנכרחות האיגרות, היינו הפרשיות, שבתוך הבתים בשרן של אלו, ואחר כך מכניסן בדפוסי הקציצה שלהם, זה הבתים שאנחנו מכירים. ואותם בתים תופרים אותם בגידין של הבהמות או חיות הטהורות. והלכה למשה מסיני שהתפילין נכרחות בשרן ונתפרות בגידן. זה גם הלכה למשה מסיני שכך, זה לא דבר שמבוסס על המקרא. אבל אין כותבים לא אגבי אור בהמה תמיה ולא אגבי אור חיה תמיה, ואינו צריך לומר אגבי אור נבילה או טריפה שלהן, שזה פשוט אסור. ואין נכרחים בשרן ואין נתפרות בגידן. וזו שאלה שאל ביתוסי אחד את רבי יהושע הגרסי. הביתוסי שאל רבי יהושע את השאלה הזאת, מניין שאין כותבים תגידים על אור והמה תמיה? תשובה, תכתיב, ולמען תהיה תורת השם בפיך, מדבר המותר בפיך. אלא מעטה אגבי אור נבילות וטרפות אל יכתבו, לפי הדרשה הזאת שדבר שמותר בפיך, נבילות וטרפות גם של פרות או כבשים בהמות טהורות אסורות, זה לא מותר בפיך, ובכל זאת כותבים עליהם. אמר לי, אז רבי ישוע ענה לו, אמשל לך משל, למה הדבר דומה? לשני בני אדם שנתחייבו הריגה למלכות, אחד הרגו מלך ואחד הרגו אספקליטו. רש"י אומר אספקליטו, שר הטבחים בלשון יווני. איזה מהן משובח? יש את מבין שני אנשים, אחד אותו פקיד הרג והשני המלך בעצמו הרג. הווי אומר זה שהרגו מלך, ואומר רש"י זה שהרגו מלך, ואלו הנבלות של בהמה תורה, זה בהמה תורה שפשוט מתה, וזה על ידי המלך, על ידי הבורא. אז זה הסיבה שיש בכל זאת להבחין, להבדיל בין נבלה בהמה תורה לבהמה תמיה. שואלת מה, אז אולי הביתוסי שואל, אם אתה אומר שזה מעלה אלא מעט יאכלו, יאכלו שנאכל נבלה של בהמה תורה. המלא, התורה אמרה, על זה אני לא יכול להתיר, כי הפסוק אומר לא תאכלו כל נבלה. ואת אמרת, ואתה אומר בניגוד לפסוק, ואת אמרת יאכלו, המלא קלוס. אותו ביתוסי שיבח את הטעם הזה. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מי מלח, האם ניתן להכינו בשבת. אם תשאלו מה יכול להיות הבעיה בזה, אז אנחנו כבר עכשיו נגיד מה שרש"י מביא בעמוד ב', שהיו מכינים מים מלוחים כדי לכבוש בתוכם אוכלים, ירקות למשל. וכבישת ירקות או אוכלים בשבת זה דומה למלאכת עיבוד, שנכון שעושים עיבוד אורות, שזה אסור מדורייתא. אז למרות שיש מושג של אין עיבוד באוכלים, מקום מקום מדרבנן החמירו. אז אומר המשנה, אין עושים הילמי בשבת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל עושה הוא את מי המלח. הגמרא תפרש את הפסקה הזאת של המשנה שאין עושים הילמי וכן עושים מי מלח בפתיחת הגמרא בעוד שתי שורות. ממשיך הגמרא, וטובל בהן פיתו ונותן לתוך התבשיט. אמר רבי יוסף, והלא הוא הילמי בין מרובה ובין מועט. והכוונה פה שמה שהתנא קמא אומר שעושה הוא את מי המלח, משמע שאם הוא מעט, אותו הילמי הוא מעט, אז הוא מכנים אותו בשלב הזה מי מלח. ובא רבי יוסי ושואל, אם הוא מאחר שהוא הילמי בין מרובה בין מועט, אם זה אסור, אז גם זה אמור להיות אסור. אומר רש"י בשורה הראשונה, ולא הוא הילמי בין רב בין מעט, ואם מרובים אסורים, תנו, זה ההילמי, אף המועטים אסורים. ואם אלו מותרים, אף אלו מותרים. אם המעט מותר, אז גם המרובה מותר. ובגמרא מפרש, דלחומרה אמר רבי יוסי, דכולן לאיסור. למרות מהמילים של רבי יוסי קשה לעלות על כך, אבל אחרי שאנחנו נברר את העניין, נראה מהברייתא דלקמן שהוא אוסר גם המועט, מפני שהוא כמעבד מתקן את האוכל הנתון לתוכו כדי שיתקיים. אנחנו חוזרים למשנה. ואלו הן מי מלח המותרים. כלומר, עד עכשיו התייחסנו לכיוון של איסור, אבל יש דרך להכין אותם בדרך היתר. נותן שמן לכתחילה, הכוונה בתחילה, לתוך המים. לפני שאתה מוסיף את המלח, אתה נותן שמן לתוך המים או לתוך המלח, ואז המים שאתה תוסיף הם לא יהיו חריפים וחזקים די כדי להיות נחשבים אסורים. וזה נראה כעת ברש"י, ואלו הן המותרים. נותן שמן לתוך מים בתחילה, הגרסה של הדיבור המתחיל רואים בתחילה, למרות שבמשנה ראינו את המילה לכתחילה. הלכתחילה של המשנה הכוונה בהתחלה. מה זה בהתחלה? קודם שיתן המלח או נותן שמן לתוך המלח בתחילה, קודם שיתן המים. והשמן מעכב שאין המלח מתערב יפה עם המים, הוא מתיש את כוחו מיות מי מלח עזים. אבל לא ייתן מים ומלח תחילה, אפילו נותן שמן לבסוף. ובשעה שנותן מים ומלח יחד, הוא נראה כמעבד. הגמרא, מי כאמר? וכאן רש"י מפרש, השאלה הוא כזה, מי הילמי ומי מי מלח? הגמרא ממשיכה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הכי כאמר, אין עושים מי מלח מרובים, אבל עושה הוא מי מלח מועטים. אמר רב יוסי, והלא הוא ילמי בין מרובין בין מועטים. וכפי שראינו מקודם, רבי יוסי לא מרוצה עם ההבחנה בין בעניין כמויות, ההבחנה בין הרבה ומעט. איבאי אלוהו רבי יוסי לאסור או להתיר, שהוא אומר אין להבחין האם הכיוון שלו לאסור גם המעט או להתיר אפילו הרבה. והפס הכפול שאתם רואים עכשיו מוסבר ממול תחת הכותרת מבנה, הדגשנו רב יהודה ואחר כך רבה, מחלוקת אם בא רב יוסי לאסור או להתיר. הגמרא, אמר רב יהודה להתיר. רב יהודה רוצה לומר שרב יוסי הוא בא להקל, מדלו קטני רבי יוסי אוסר. אז לא כתוב רבי יוסי אוסר, אז הוא בא להתיר. אמלי רבה המדקטני סיפה ואלו הם מי מלח המותרים, בספר המוזכר היתר, מכלל דרב יוסי, לאסור. אלא אמר רבא, לאסור, וכן אמר ביוחנן, לאסור, תניה נמי, אך וכאן נראה ברייתא שבו מופיע רב יוסי, ואוסר גם המועטים. אין עושים מי מלח מעורבים לתת בתוך הכבשים שבתוך גיסטרה. גיסטרה זה כלי שבור של חרס, כך אומר רשי, ואין ראוי לכל תשמיש כשלם. לא משתמשים בגיסטרה כמו שמשתמשים בכלי שלם, ומקצין אותו לכך, ומקצין אותו, מייחדים אותו לכבישה. אז הוא אומר התנה שלא עושים מי מלח מרובין כדי לתת לתוך הכבישה, אבל עושה הוא מי מלח מועטין ואוכל בהן פיתו ונותן לתוך התבשיל. אמר רב יוסי, וכי מפני שהללו מרובין והללו מועטין, הללו עשויים והללו מותרים, בגלל שינוי הכמות זה משנה את ההתר או את האיסור. יאמרו, אם אתה תגיד כך שההלכה מתבססת על כמויות, אז אנשים יגידו מלאכה מרובה אסורה, מלאכה מועטת מותרת. אלא אלו ואלו עשויים הן. אתם רואים שכבכבנו את זה, כי כאן אתם רואים שרבי יוסי הוא בא להחמיר. ואלו הימי מלח המותרים, נותן שמן ומלח או שמן ומים, ובובד שלא ייתן מים ומלח לכתחילה. בסוגריים יש סימן למימות הבאות, ארזין, צנון ואתרוג סימן, ובשוליים תחת הכותרת מבנה ציינו משולש, כפי שאתם יכולים לראות בשורות הבאות, משולשים, הם שלוש ברייתות שהביא רבי יהודה ברבי חביבה. ממשיך הגמרא, תני רבי יהודה בר חביבה, אין עושים מי מלח עזין. מהי מי מלח עזין? רבא בר יוסי בר אבא דאמרי תרוויו, שניהם אומרים כל שהביצה צפה בהן. וכמה? בפועל, במציאות, מה הכמויות של המים והמלח? אמר רבי, תרי תרתי מלחה, שני שליש מלח ותרתה מיה. למי עבדי לה? למה בדרך כלל מכינים את המי מלח הזין? לא קשר לשבת, באופן כללי, למה מכינים אותם? אמר רבי, עבור למורייסה. מורייסה זה מאכל, הוא בעצם מבוסס על שומן של דגים. תני רבי יהודה בר חביבה, אין מולכין צנון וביצה בשבת. רשי כותב, אין מולכין צנון וביצה, שלושה וארבעה חתיכות יחד, שהמלח מאבדן ונעשין קשים, והווה תיקון. אז לא עושים את זה בשבת. אנחנו ממשיכים בגמרא, רבי חזקי המשמי דבאי אמר, צנון אסור ביצה מותרת. אמר רב נחמן, מרש בהתחלה הווה מלחנה פוגלה, הייתי מולח צנון בשבת, אמינה אפסודי כמפסידנה לי, שזה דווקא הורדה מהאיכות, זה מוריד את החריפות, ולכן מאחר שזה לא תיקון מותר לעשות אותו בשבת. דאמר שמואל, פוגלה חופי מעלי, צנון חריף הוא דבר מעולה. מתוך דבריו רואים שהמלח הוא מתיש חריפות הצנון. כיוון, ממשיך רב נחמן, הוא מספר לנו, כיוון דשמענה להד חיית האולה ואמר, כשאני שמעתי מה שאולה אמר כשהוא הגיע, ומה הוא אמר? במרבה מלכי קישרי קישרי. מה זה קישרי קישרי? אומר רשי, טילים גבוהים, עיגול על עיגול, אז של הצנון. כששמעתי את זה שהם מולכים טילים של הצנון, ממלך לא מלכנה, אומר רשי, ממלך לא מלכנה שתיים יחד, אבל מה, תבולי, ממשיך הגמרא ואומר, תבולי ודאי מטבילנה, ואומר רשי, תבולי בשעת אכילה מטבילנה ואכינה. נו, אחד, אחד. אני ראיתי שהספרים והמפרשים הם רגישים לכך, הם מעוררים על כך שהאמירה מקודם אין מוכין צנון, רשי כתב שלושה וארבע חתיכות יחד, וכאן רב נחמן שהוא נמנע, בסופו של דבר הוא נמנע ממה, אפילו משתיים יחד, אז איך זה מסתדר עם מה שהיה משמע מקודם ששתיים אמורים להיות מותרים, רק שלושה וארבעה אסורים. אז אני מפנה לספר איזה הוא מקומן, ששם אפשר לראות דיון בנושא הזה. אנחנו ממשיכים בגמרא. תני רב יהודה בר חביבה, אתרוג, צנון וביצה, אלמלא קליפתן החיצונה, אינן יוצאים מבני מאיים לעולם. תודות לקליפה החיצונה, אומר רשי, קליפה חיצונה דביצה, זה כמובן מדובר פה באכילתם, אכילת הקליפה החיצונה. אצל ביצה אף אחד לא אוכל את הקליפה החיצונה ממש, הקשה. אז לכן רשי מפרש, קליפה החיצונה דביצה היא החלבון, שאינו בגדר קליפה ממש, אלא איידי דתני בהדי אתרוג וצנון קליפה, מאחר שהביצה שנויה יחד עם האתרוג וצנון, קליפה נקת בנמי לשון קליפה, כדי שיהיה מין אחידות פה בעיצה כאן, אז גם המילה קליפה מופיע אצל הביצה, למרות שבמהות הקליפה של הביצה שונה מזה של אתרוג וצנון. ממשיך ורשי רק מציין שאין יוצאים מבני מאיים שמתקשרים ומתקשים ונעצרים. ממשיך הגמרא, כי עת הרב דימי אמר, כשרב דימי בא הוא אמר, מעולם לא טבע גברה בן אדם בימה דסדום. מן הסתם, ים הדסטום זה מה שאנחנו מכירים כים המלח. אמר רב יוסף, רב יוסף בא עם דברי ביקורת על האמירה של רב דימי. הפוכה סדום והפוכה מילה, זה ביטוי, דברים, אומר רשי, דברים האמורים כאן הפוכים. למה? אז רב יוסף מאיר, גברה הוא דלא טבע קשור הטבע, אתה אומר שבן אדם לא טבע, אבל משמע שקורה כן טבע, ידוע שזה לא, הרי בים המלח קורות גם יצופו. אמר לי אביי, אז אביי מגיב לרב יוסף, אומר, אני בא להבהיר את דברי רבימי, לא מביה כאמר, ההבנה של רב דימי הוא בלשון, או בהבנת הלא מבעי, לא, מה זה? לא מבעי, לא צריך ללמד קשורה שהוא לא טבע בים הדסדום, אפילו בכל מימות שבעולם לא טבע. נכון, זה מדי פשוט, אלא אפילו גברה וטבע בכל מימות שבעולם, בים הדסדום לא טבע. למאי נפקא מינה, אומר רשי בדיבור המתחיל כיוצא בו שמעתי, והאסדותא דרב דימי דאמר לא טבע גברה בים הדסדום, נפקא לן מינה כיוון דמליכי טובה מסו, מאחר שהם כל כך מלוכים יש בהם איזה כוח תרופתי מרפא, והשר למימץ ולמפתח, ומאחר שכן נראה שיש פעולות אסורות בתוך המים האלו אם מדובר בשבת, שבת שהוא יום של איסור לקיחת תרופות או פעולות תרופתיות מרפות. אומר, ממשיך הגמרא, מאחר שכן שאמרת שאפילו גברה שטובע במימות העולם בים הדסטום לא טבע, למי נפקא מינה? ממשיך הגמרא, כי הדרבין הבשק ואזל אחורי דרבי ירמיה אגודה דיים הדסטום. רבין היה הולך מאחורי רבי ירמיה על שפת ים הדסטום המלא, וכאן יש פס כפול, והשוליים כתבנו מהו. הדגשנו שאלות בעניין שימוש בימה דסדום. אז הוא שואל מהו בגמרא, מהו לממשי מעני מאיה בשבת, האם מותר לרחוץ, לקחת מהמים האלו ולהתרחץ. אמר לי שפיר דמי, מותר. אומר רשי, שפיר דמי דלב מוכה מילתא דלרפואה אביד, אף על פי שמרפין, למרות שזה כן מהווה רפואה, שרי. ולפני שנתקדם כאן ברשי, הייתי צריך ללמוד יחד איתכם את הדיבור הקודם, מהו למימשי מהני מאיה גרסינן, מי אסור לרחוץ במים האלו משום רפואה, דגזור הבנה בכל רפואות בשבת משום שחיקת סממנים. לא לוקחים תרופות, כי זה יכול לבוא לידי כך שאדם יתחון צמחים, צמחי מרפא, וזה אסור, ואלו מרפאות את העין. המי ים הדסטום מהווים תרופה לבעיות בעיניים. והתחלנו את הרשי הבא, נקרא עוד פעם שפיר דמי, שמותר לרחוץ עם המים האלו, דלב מוכה מיותה דלפו אביד. זה לא מוכח, לא ברור שאדם שרוחץ את פניו, נגיד, עם המים האלו, הוא עושה לשם רפואה. אף על פי שמרפין שרי, דתמה דרפואה דעשירה לטה. הטעם של איסור תרופות כאן לא קיים, הטעם לא קיים, אלא גזירה שמה ישחוק סממים, דדמי לתחינה שהוא אב מלאכה. אני רוצה לקרוא את הרשי עוד פעם במאה האמצע, דתמה דרפואה דעשירה לטה, אלא גזירה שמה ישחוק סממנים, דדמי לתחינה שהוא אב מלאכה. ומשתמע מרשי שהפעולה הזאת לא דומה לכך. אני רוצה בנקודת הזמן הזה הלכתי להדגיש שמה שאנחנו לומדים במסגרת השיעורים שלנו אינו אמירה כלל וכלל לגבי הלכה למעשה. לגבי הלכה למעשה צריכים להעמיק ולבדוק עד הסוף, דרך ראשונים ופסקי הלכה, מה מותר ומה אסור. חזרה לגמרא. עד עכשיו דיברנו על רחיצה על ידי מי ים הדסטום. מהו, ממשיך הגמרא, למימץ ולמפתח? אומר רשי, מהו למימץ ולמפתח? לשון אין מאמצין את המת, עוצם עיניו כשהוא רוחץ, מהו מהן בשבת? מהו שיסגיר ויפתח עיניו כדי שיכנס מהן, מאותם מי ים הדסטום, לעין? אז השאלה הזאת נשאלה, אמר לי, אז הוא ענה, דהינו רבי ירמיה ענה, לא, זו לא שמעתי, כיוצא בה שמעתי. ועל זה אומר רשי, כיוצא בה שמעתי, דהיך דמוקחה מילתא דלרפואה אביד אסור, ומי מצו מפתח נמי מוקחה מילתא. חזרה לגמרא, ומה הכיוצא בה שאמר רבי ירמיה? דאמר רבי זירא, זימנן אמרי משמי דרב מתנב, זימנן אמרי משמי דרב מראוקפה. רשי אומר שרבי זירא קיבל משניהם, אז לפעמים הוא אמר את הדברים הבאים בשם רבן תם, לפעמים משמי דמרוקפה, דרבית רוויו, משמי דאבוה דשמואל ולוי, אמרין. אז האמירה של רבי זרע כולל שני דברים. ואותם שני דברים, אחד נאמר בשם אבוה דשמואל, ואחד משם לוי. אבל לא ברור מי אמר את מה. אז שתי הלכות, שני רבנים, ומי אמר מה, זה לא ברור. בכל אופן, ממשיך הגמרא, כי אני אומר את זה עכשיו, כי הגמרא תנסה לברר את זה בהמשך. חד אמר, ואנחנו משתמשים במעוין להדגיש, מצד אחד המילה יין, מצד שני רוק תפל. זה רוק שאדם מוציא מפיו בבוקר לפני שהוא אוכל, אז זה נחשב חריף במיוחד. אז הם שניהם אמרו הדברים הבאים. חד אמר, חד מהרבנים או אבוה דשמואל לוי אמר, יין בתוך העין אסור, על גב העין מותר. וחד אמר רוק תפל, אפילו על גב העין אסור. אנחנו מדברים כאן בפעולות שיש פוטנציאל תרופתי מאחוריהם. אם מדובר ביין בתוך העין, מוכח מילתא שזה לשם רפואה. אם זה על גב היין, יש להתיר אם מדובר ביין, כי זה נראה כרחיצה באלמה. ממשיכים בגמרא, וחד אמר רוק תפל, אפילו על גב העין אסור. ועל זה רש"י מציין, אפילו על גב העין אסור, דמוק חמילתא דרפואה, דאילו לרחיצה, יש אדם לא מתרחץ ברוק תפל אף פעם. והכי נקט רוק תפל, לפי שהוא חזק ומרפא. אנחנו ממשיכים בגמרא. תסתיים, וכאן בשורות הבאות, ולכן אנחנו הוספנו סימון המשולש, והוא יתהפך בעוד כמה שורות. כאן זה ניסיון להוכיח איזו מן ההלכות האלו נאמר על איזו מהרבנים שהזכרנו, אבוה דשמואל ולוי. אז כאן זה ניסיון לשייך הלכה לרב, לשם רב. תסתיים, רק אם אנחנו מדברים כבר על מבנה הגמרא, בעוד כמה שורות המשולש יתהפך, זה דחייה למה שאנחנו מנסים לומר עכשיו. תסתיים, דאבוה דשמואל הוא דאמר יין בתוך העין אסור, על גב העין מותר. ואיך נגיע למסקנה כזאת? מדאמר שמואל, שמואל זה הבן של אבוה דשמואל, כידוע, מדאמר שמואל, שורה אדם פיתו ביין ונותנו על גב העין בשבת. אז רואים שעל גב עין מותר. תשמיע לי מימן, שמואל שמר את זה ממי, הוא שמע את זה, לא תשמיע לי מאבוה. סביר שהוא שמע את זה מאבא שלו. אז ממילא ההלכה שהזכרנו מקודם בקשר ליין, שעל גב העין מותר, שזה דבר שנאמר במקור מאבוה דשמואל. הגמרא שואל, אתה מנסה להוכיח ממה ששמואל אמר ולתמך? עד אמר שמואל רוק תפל, אפילו על גבי העין אסור, דשמיע לי מימן. ממי הוא שמע את זה? אילי מה דשמיע לי מאבוה, שגם זה הוא שמע מאבוה. אז ההלכה, אמרנו מקודם, הלכה לגבי היין בשמו של אביו, ועכשיו העניין שקשור לרוק גם מאבא שלו, אלא לוי ולא חדה אמר. ואנחנו אמרנו מקודם שלוי הוא אחראי על אחד מהלכות אלו, אם אתה משייך את שניהם לאבוה דשמואל, לא נשאר שלום ללוי, אלא חדה שמיע לי מאבוה וחדה שמיע לי, דהיינו לי זה שמואל, חד הוא שמע מאביו, ואותו שמואל שמע את השני, ואחד השמיע להי מלוי, ולא ידינן היי מעבור היי מלוי, ואנחנו לא יודעים מי אמר את מה. כעת בגמרא אנחנו רואים צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה בסוף הסימונים שציינו, אתם רואים את הפפיון, וכתבנו מימרות של מור עוקפה. חלק מהם הוא מור עוקפה אמר שמואל. כשאתם עוברים לקוף ת' עמוד א', תראו עוד כמה פפיונים, אתה מגיע עד לאמצע עמוד, ושם רואים מור עוקפה שמביא מימרה בלי שמואל. הגמרא, אמר מור עוקפה אמר שמואל, שורה אדם קילורין מערב שבת ונותן על גב עיניו בשבת ואינו חושש. אומר רשי, קילורין הוא מביא לשון נועזי שמשמעו משחה לעין חולה, לעין של חולה. אז אם אדם מכין את זה, הוא שורה אותו במים מערב שבת, זה בסדר. אומר רשי, ונותן על גבי עיניו, ורשי מפרט מצד הבן אדם עצמו ומצד אלו שרואים אותו. כך כותב רשי, ונותן על גבי עיניו, לידי, כיוון דעצוכו לשורותה מערב שבת, היכה הכרה, לבן אדם עצמו יש הכר ולקע למגזר, ואין חשש, אין לגזור עתו שחיקת סממנים. אומן דחזינו, ואחרים שרואים אותו סבר דרחיצה באלמה אי, דקסבר שהוא יין. ואמרנו מקודם שהיו רוחצים ביין. אנחנו חוזרים לגמרא. בר ליווי הווה קאי קמי דמעוקפה, חזיה דהווה מייץ ופתח. הזכרנו את זה מוקדם יותר. הוא ראה אותו פותח, כאילו סוגר ופותח עיניו. אמר לי, כולי היי, בר ליווי אמר למור עוקפה, עד כדי כך, כאילו כולי היי, ודאי לא שרה מור שמואל. שמואל מקודם התיר סימת יין למשל על גבי היין ולא בתוך היין, ושמואל שהוא היה לו כולה כזאת שאפשר לתת מעל גבי היין, אבל לא גם למייץ ולפתוח. הגמרא ממשיכה, שלח לי רבי ינאי למור עוקפה, לישטר לון מר מאנך קילורין דמר שמואל, אולי תשלח לנו אותו קילורין שאתה מקודם הזכרת ששמואל דיבר על כך שאפשר להכין אותו מערב שבת, אולי אתה תשלח מהם לנו. כך הזמין רבי ינאי ממור עוקפה, שלח לי, אז מור עוקפה שלח לו ככה, שדוי משדאונה לך, אני אשלח לך מהקילורין האלו, דלא תימא צר עין ענה, שלא תגיד שאני צר עין, אני קמצן, אשמח לשלוח לך, אבל אלא הכי אמר שמואל, אותו שמואל שממנו אתה רוצה את הקילורין שלו, אותו שמואל הוא אומר את הדבר הבא, טובה טיפת צונן שחרית, מים צוננים לתת בתוך עין בבוקר, ורחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית מכל קילורין שבעולם. בסדר, עוד פעם אני אגיד, אשלח לך את הקילורין, אבל יש דבר יותר טוב, יותר שומר, יותר מרפא, וזה מה שנאמר עכשיו. תניה נמי הכי אמר רבי מונה, משום רבי יהודה, טובה טיפת צונן, כאילו לתוך עין שחרית, ורחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבי מכל קילורין שבעולם. הוא היה אומר, רבי מונה היה אומר, יד לעין, אם אדם מכניס את האצבע, את היד שלו לתוך העין בשחרית, בבוקר, לפני נטילה, תקצץ. עדיף שיד כזה יקצץ מהכנסת היד לעין בבוקר לפני נטילה. אומר רש"י שתי שורות מהסוף, תקצץ, נוח לו שתקצץ, שרוח רעה שורה ליד, הוא משמתו, רואים לו עיוורון, וכן כולם, וכן הדברים הבאים, כולם מתייחסים ליד קודם נטילת בוקר. שאותו רוח רע מזיק. והנה המשך הדוגמאות. יד לחותם תקצץ, יד לפה תקצץ, יד לאוזן תקצץ, יד חסודה תקצץ. חסודה זה ריבדה דקוסיטה. מה זה ריבדה דקוסיטה? זה אותו חטח שעושים לצורך הקזת דם. הרש"י מביא לשון נועזי שהוא מין סכין המשמש לקזת דם. אז מי שנוגע ביד בבוקר לפני החיצה לאותו חטח, זה יזיק לו, כי הוא עוד לא רחץ ידיו. יד לאמה תקצץ. האמה הוא עבר הברית של הבן אדם, ויש דיון בעניין האמירה הזאת, האם זה בגלל הרוח רע או בגלל איסור שבפני עצמו לגעת שם באופן כללי. וזה מה שהזכרתי עכשיו מופיע ברש"י בקוף תת עמוד א', שלוש שורות מהסוף, ולי נראה דיד למה לאו לעניין שחרית נקדלה, אלא משום דמביא לידי קרי, ורש"י ממשיך בעניין הזה. בכל אופן, אנחנו נמצאים כאן בסוף העמוד, יד לפי טבעת תקצץ, יד, ואנחנו ממשיכים כאן לדף קוף תת, לגיגית תקצץ. רש"י אומר לגיגית שמטילין בשיחר תקצץ, ולא תיגע קודם נטילת שחרית. והברייתא מסכמת, יד משמה, זה לגבי הכנסת היין לעין לפני נטילת שחרית, יד מחרשת, זה קשור ליד לאוזן, יד מעלה פוליפוס. מעלה פוליפוס, אומר רש"י, ריח החותם והפה. תניה, ממשיך הגמרא, רבי נתן אומר, בת חורין היא זו. זה שם הרוח ששורה על הידיים לפני נטילת שחרית. ומקפדת עד שירחוץ ידיו שלוש פעמים. הרוח הזה לא עוזב את היד עד אותו סדרה של רחיצות שהוא רוחץ שלוש פעמים. אמר רבי יוחנן, פוך מעביר בת חורין. הוא פוסק את הדימה ומרבה שיער באף הפיים. פוך בשוליים ממול אצל של מסורת השס, בפירוש כחול עיניים, חומר שמכניסים לעיניו. רש"י עצמו הוא אומר פוך אם נותנו, התפוך אם נותנו בעיניו, מעביר בת מלך אם הזיקה לעיניו. והגמרא המשיכה לעוד תכונות מועילות חיוביות שבפוך הזה, שהוא פוסק את הדימה ומרבה שיער באף הפיים. תניה נמי אחר, רבי יוסי אומר, ממשיך הגמרא, פוך מעביר בת חורין ופוסק את הדימה ומרבה שיער באף הפיים. עד כאן שיעורנו להיום.